כאן תרבות מציגה חג האסקטים הגדול. יוצאים לדרך עם אלעד ברנועי.
שלום, בוקר טוב, חג שמח, כאן תרבות, אני אלעד ברנועי ואתם על חג האסקטים הגדול, יום שידורים חגיגי לכבוד ערב סוכות שבו מגישי ואורחי האסקטים של כאן בוחרים את הפרקים האהובים עליהם. הפודקאסטים, אסקטים בעברית, הפכו בשנים האחרונות לתופעה, יותר ויותר אנשים מאזינים באופן קבוע ואדוק לפודקאסטים. אם פעם הייתם צריכים להסביר לדודים ולדודות שלכם מה זה בדיוק פודקאסט, היום לא מופרך שתקבלו מהם המלצות. ולא רק זה, יותר ויותר אנשים יוצרים פודקאסטים באופן עצמאי, ואנחנו הולכים היום להעמיק בתוך הדבר הזה. בואו נשמע קצת נתונים לגבי ההזנות לאסקטים בישראל. לפי נתונים שפרסמה ספוטיפיי, בשנת 2020 זינק מספר ההזנות ביותר מ-220% בהשוואה ל-2019, גם שנת 2021 בדרך להיות שנת C עבור הפודקאסטים בישראל, לאור העובדה שבחצי הראשון של השנה הנוכחית כבר הגענו לאותם מספרים שנתיים שעומדים על למעלה ממיליון ההזנות כוללות, וספוטיפיי אחראית רק על שליש מההזנות לפודקאסטים בישראל. בחצי שנה האחרונה, תשמעו את הנתון הזה, היו לכאן הסקטים יותר מ-11 מיליון האזנות בפלטפורמות השונות. 11 מיליון. ההסקטים של כאן, אנחנו יודעים כבר מזמן, פרצו את הדרך בזירה המקומית, הרבה לפני שזה נהיה מגניב, עדיין גוף השידור המוביל בתחום. במהלך יום השידורים המיוחד הזה, אנחנו הולכים להזין לכמה מהפרקים המעניינים, המשמעותיים, המצחיקים, המסקרנים של ההסקטים האהובים בישראל. שיר אחד, חיות כיס, הקצביה, זינוק לאתמול, ההסקט שאני אומר את שמו, ועוד רבים וטובים. אבל לפני שנתחיל במרתון ההזנה, שיולווה בשיחות עם היוצרים והיוצרות של ההסקטים, בשעה הקרובה ננסה להבין למה פודקאסטים זוכים לכזו פופולריות, מה הופך פודקאסט לטוב, או יותר מעניין, מה הופך אותו לרע, ואיך יראו הפודקאסטים של העתיד. וכדי לעשות את זה, איתי כאן באולפן, שניים מיוצרי ועורכי הסקטים המובילים בישראל, ניר גורלי, עורך כאן הסקטים, ומאיה קוסובר, עורכת וכאן הסקטים, שניהם אחראים כעורכים על תוכניות רבות בכאן, וגם מגישים בעצמם את ההסקט שיר אחד, שלפי אותם נתונים של ספוטיפיי, הוא גם ההסקט המואזן בישראל היום. שלום ניר, שלום מאיה.
אהלן.
טוב, אני יכול לשאול אתכם עכשיו שאלות מאוד בייסיק, מאוד בסיסיות לגבי עולם ההסקטים, אז בואו ננסה לעשות את הדבר הזה. מה זה בכלל הסקט? עכשיו אנחנו יושבים ומדברים ברדיו, נכון? אנחנו עכשיו עושים הסקט, מה ההבדל בין תוכנית רדיו להסקט?
אני חושבת שיש תשובה מאוד מאוד קלה לשאלה הזאת, מה זה פודקאסט. אז כאילו, קודם כל, במובן הטכני, זו תוכנית רדיו, on demand, שעולה לאפליקציות הפודקאסטים השונות, ואז אפשר בזמנך הפנוי ללחוץ פליי ולהזין. לסבתא שלי פעם הייתה שואלת אותי, מתי נותנים את התוכנית שלך ברדיו? ואז הייתי אומרת לה, סבתא, אין לי מושג מתי היא משודרת ברדיו, היא שם כל הזמן. אז זאת התשובה, זה ה-VOD של עולם האודיו. אבל התשובה היותר עמוקה בעיניי, זה שיש שתי סוגות מרכזיות בעולם הפודקאסטים, והסוגות האלה יש להן משמעות ערכית. ומשמעות אסתטית, באופן שבו האודיו הזה נשמע. אז ז'אנר אחד זה האופן מייק, שבאמת מאוד דומה לרדיו המשודר, רק שהוא לא תלוי בכאן ועכשיו. הוא לא אמור לדבר עם המאזין שנמצא בפקק, או עם המאזינה שבדיוק מבשלת, יצא לי מאוד בגדרי. סליחה, הפוך. ויש את הז'אנר השני שגורלי ואני נמנים עליו, שהוא באמת הפודקאסט הנרטיבי, ושם זה יצירה קולנועית קטנה.
כלומר, נרטיבי, כלומר, לא מיקרופון פתוח ופשוט מדברים ואומרים מה שאנחנו רוצים.
כלומר, מתוסרט, ערוך, מוקלט, כתוב, עם מחשבה על הסיפור שנמצא בבסיס הפרק הזה. ואז באמת אי אפשר לעשות את זה ברדיו משודר לייב, כי זה מחייב הקלטה ועריכה מראש, וככה אני חושבת שמהפכת הפודקאסטים באמת התחילה. מעבר לשינוי טכני שכל בן אדם יכול להפוך להיות תחנת שידור ולשדר בעצמו, ואותה מהפכה שהבלוגים עשו לעולם העיתונות המודפסת, יש מהפכה שהיא מהפכה צורנית, נכון. ערכית.
זה כמו, אם אנחנו לוקחים את זה להשוואה, הזכרת VOD בטלוויזיה, זה כמו שהיום ברור לכולם שטלוויזיה, לילדים שלי ברור שטלוויזיה זה נטפליקס ו-VOD, זאת אומרת, כן. הם לא יודעים בכלל איך להתמודד עם ערוצים לינאריים.
כן, אף אחד לא יודע מתי שום
בדיוק,
דבר משודר.
נכון, אבל זה יותר מזה, אם בתוכניות, אם פעם בערוץ שתיים, היו תוכניות שהכתיבו את הפריים טיים, והתוכניות האלה היו למשל תוכניות אירוח, או שעשועונים, או דברים כאלה. היום נטפליקס מייצרת תכנים שמיועדים לצפייה בבינג', בצפייה און דימנד, וזה מוביל את התוכן להיות תוכן מסוים. כלומר, גם גם הפודקאסטים יהפוך יותר ויותר להיות ז'אנר שמתאים את עצמו למדיום.
כלומר, אם אנחנו מדברים עליהם מבחינת התאמה של התוכן, אז אלה פחות תכנים שהם רלוונטיים לרגע הזה ספציפית, נכון? בדיוק. למשהו שהוא רלוונטי ממש היום, ואם לא תצפה בזה היום אז פספסת, אלא למונח, ומונח שלמדתי מניר גורלי, למשהו שהוא evergreen, נכון? למשהו שאפשר להזין לו גם עוד שנה, וזה עדיין יהיה רלוונטי.
נכון.
לגמרי, תחשוב גם על ישראל כמדינה רוויית פיגועים, מלחמות.
מה מדברת? אין מושג.
כן, והרדיו יש לו תפקיד, הרדיו המשודר, לייב, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב חברתית במצבים כאלה, אבל הפודקאסטים יש אולי תפקיד חברתי חשוב בלהעמיק או לדבר על נושאים בצורה אחרת, פחות כאייטמים, יותר כלמידה אגבית, יותר כסיפור.
ויש עוד משהו שצריך לומר, אם אנחנו מסתכלים ככה על הנקודות היסוד של מה זה פודקאסט, זה גם היכולת לדבר נישה, שזה משהו שבערוצי רדיו, טלוויזיה, בכלל ערוצי תקשורת מרכזיים, לא כל כך יכולים לעשות. אחד הפודקאסטים הכי מצליחים שלנו בכאן, מבחינת האזנות, זה ההסקט שאני לא אומר את שמו, שזה שני אנשים יושבים, ובמשך 30-40 דקות חופרים אחד לשני על ספרים של הארי פוטר. זאת אומרת, אם אני הייתי עכשיו עם תחנת רדיו או תחנת טלוויזיה, ועם משאב מוגבל, הייתי אומר, זה נחמד, זה אולי מעניין וזה יפה וזה טוב וזה חכם, אבל זה קצת נישה, אפילו שזה הארי פוטר, כן, זה עדיין קצת נישה. בפודקאסט הדבר הזה, יש לזה זכות קיום, לזה ולדברים הרבה יותר נישתיים גם, וזה גם מגיע לקהל שלו, וזה מה שכל כך יפה.
אני חושבת שהמהפכה הערכית גם קשורה להפרעת הקשב שכולנו מצויות ומצויים בה, שיש משהו בעולם הפודקאסטים שמחזיר אותנו רגע לקשב, להשתאות, ליכולת לספוג ידע ותוכן וחוויה דרך סאונד, כאילו משהו מאוד ראשוני כזה, ושונה מהדפדוף האינסופי שלי, נגיד, בסמארטפון שלי.
אבל איך את מסבירה את זה? אנחנו רואים את הדור, אוי, הדור הולך, הוא מאבד את הקשב שלו, אני חווה את זה על עצמי, ועדיין פתאום בא הדבר הזה באופן, בעיניי מאוד לא ברור, פתאום יש לנו קשב של 40 דקות להקשיב למשהו, לאיזה חפירה על הארי פוטר, או לאיזה משהו נורא 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 נישתי, וזה כן דורש ריכוז אחר, וזה לא מתיישר עם שום דבר אחר. היום, לשיחת טלפון אני לא מרגיש שיש לי קשב.
אבל זה לא, אני אגיד לך למה. כי זה שלך. כי זה שלך. אנחנו לקראת סוף התוכנית, אתה תשאל אותי על המלצות, אני מניח, ואני אגיד לך דברים שהם אולי לא הדברים הכי טובים בעולם, אבל הם דברים שאני נורא מסור אליהם, כי הם נעשו כאילו בשבילי. בשביל מי שאוהב את הארי פוטר ואוהב לשמוע את שיר ואת דור מדברים, אני מניח שאתה גם תדבר איתם במשך היום, זה כל כך בשבילהם שהם ימצאו את החצי שעה הזאת בשבוע. כנ"ל אם אני הייטקיסט שאוהב לשמוע על הייטק, או אוהב בורסה, או נדלן, או כל מיני.
עוד דבר שאני אגיד, זה שזה מתחבר להפרעת הקשב, זה לא פועל נגדה, כי פודקאסטים אפשר לצרוך בצורה אגבית. אני מאזינה לפודקאסטים כשאני בפקקים, כשאני מסדר את הצעצועים של הינוקות שלי בבית, כשאני עושה המון דברים אחרים, כשאני זורקת את הזבל, כשאני בפעולות אחרות, ואני אומרת, וואו, בזמן הזה אני יכולה למקסם אותו, לנצל אותו, ולקבל ערך מוסף ממש משמעותי לאיזה חוויות חיים יומיומיות. אז זה עובד עם הפרעת הקשב. כאילו, הפרעת הקשב היא, אני לא יכולה כבר לעשות את הפעולות האלה בשקט, אני זקוקה לליווי. הדבר השלישי שאני רוצה להגיד, זה שזה גם מתחבר למה שאמרת, גורלי, שהתחושה היא שאנשים מהצד השני של המיקרופון הפכו להיות חברים. יש משהו מאוד מאוד אינטימי בחוויה הזאת. עכשיו, כשאתה יושב ורואה סדרה, אין לך חוויה אינטימית. יש לך חוויה, וואו, גרנדיוזית, גדולה. זה מתפוצץ, זה קורה וזה. אבל כשמישהו לוחש לך באוזן, או מדבר אלייך, או מדברת אלייך, זאת חוויה מאוד מאוד קרובה. ולכן גם הקרבה הזאת היא מייצרת איזה מין קשר. יש לי חברות חד צדדית עם האנשים שמגישים את הפודקאסטים שאני הכי אוהבת. אני חושבת שיש לזה גם הסבר אולי פסיכולוגי. לא, אני לא, אין לי שום תואר בפסיכולוגיה, אבל אני חושבת שהחוויות חיים הראשונות שלנו קשורות לזה שסיפרו לנו סיפורים בקול. זאת אומרת, הדברים הראשונים שחווינו כתינוקות, כפעוטות, כרך, הם היו דברים בכל, ההורים שלנו סיפרו לנו סיפורים, הרדיו סיפר לנו סיפורים, אז יש משהו בסיפור בכל אנושי שהוא חוויה בראשיתית כזאת, ולכן אולי גם הקרבה.
מעניין מאוד. בואו, אני רוצה רגע שנדבר על כמה נתוני ההזנה. להסקטים בישראל יש היום מאות אלפי מאזינים ומאזינות. מי הם? מי הם האנשים האלה? מי הם מאות האלפים האלה? אז ככה, החלוקה בין המינים היא די קרובה, זה 54% גברים ו-43% נשים. בעיניי זו חלוקה, אגב, מפתיעה, כי בצריכת תרבות נשים בדרך כלל מובילות בענק, אם נגיד בספרות, אם ספר הוא, ספר שלחלוטין לא מתייחס, לא פונה לנשים, הסיכוי שלו להצליח מאוד 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 נמוך. אז זה מאוד מעניין לראות את החלוקה הזו. גם החלוקה לגילים מעידה על חתך מגוון. 30% מהמאזינים הם משתמשים עד גיל 24. נתון דומה על 25 עד 34, גם משהו כמו 30%. גילאי 35 עד 44, שאני חושב שהרבה מיוצרי הפודקאסטים הם בגילאים האלה, אבל עדיין מדובר באחוז יחסית נמוך, 19% מסך ההזנות. אבל מי מהווה מעל 21% מסך ההזנות? 45 ומעלה. זה נתון בעיניי סופר מעניין. אני חושב שפודקאסט נתפס כמשהו שהוא כזה צעיר, נכון? לכזה, אצלי בראש המאזין האידיאלי של הפודקאסטים הוא אבא צעיר לשני ילדים שבדרך לגן, יש ניר גורלי בראש.
אני הפכתי להיות הטייפקאסט הזה, אני מאמין.
אבל בני 45 ומעלה זה 21% מסך ההזנות, זה נתון די מגניב, לא?
כן, תשמע, אני חושב שהרבה מיוצרי התוכן, כמו שהזכרת את זה, הם באמת יודעים לספר את השפה של הדור שלהם. אז זה לא כל כך מפתיע שאני מצליח לדבר לאנשים בגילי, או נגיד חצי דור מעליי. הדורות הצעירים יותר, שהם יגדלו לעולם שבו זה יהיה מובן מאליו שהדבר הזה קיים, וזה הדור היותר מעניין לפיצוח, אני חושב.
קודם כל, הדור הזה זה הילדים שלך, כן? בוא נגיד, זה הילדים של גורלי מאזינים לפודקאסטים, ומעריצים את המגישים של הפודקאסטים שהם לא גורלי, זאת אומרת...
לא מעניין אותם מה אני עושה.
יובל מלכי ביניהם הוא גיבור תרבות.
היסטוריה לילדים.
נכון, היסטוריה לילדים, יובל מלכי. אז לא, אני רוצה, צריך לעשות הפרדה. ילדים קטנים, זה ילדים שההורים שלהם זה בעצם אנחנו, ולכן הם כבר גדלים עם היסטוריה לילדים לפני השינה.
כן.
יש איזשהו דור ביניים, אני חושב, שזה דור בני נוער, שזה דור שאני חושב שהוא עדיין לא ב-100% מפוצח.
אני חושבת שהתגובות הכי מעניינות זה תגובות שקיבלנו מהקצוות, כזה ילדים שבני נוער שמאזינים לשיר אחד, או שנחשפו לזה בבית ספר, או בשיעור ספרות מצד אחד, ומצד שני, טלפון מנומי פולני, בת ה-93, אם אני לא טועה, על איזה יופי היה ליל חנייה, ואיזה יופי היה הפרק עם יוני רכטר. זאת אומרת, בקצוות זה מגיע לכל מיני אנשים. זה אחד ושתיים, אני חושבת שהמהפכה, בארץ לפחות, הרבה פעמים מתחילה בטיול אחרי צבא. אם רואים את הפילוחים שלנו בספוטיפיי או באומני וזה, תמיד יש כל מיני האזנות מוזרות. הודו, דרום אמריקה, ניו זילנד, אוסטרליה, וזה פשוט בקפקרס שכאילו...
מעניין, זה כמו, אני חושב שזה גם גיל שהרבה צעירים מתחילים לקרוא באמת.
בדיוק.
יש פתאום זמן פנוי ו...
וגם המלצות עוברות ככה מפה לאוזן. גם כל מיני... חייב לשמוע את...
אז התרמילאים, במקום להעביר עכשיו ספרים של אשכול נבו, הם מעבירים עכשיו המלצות לפודקאסטים.
כן, ואז כותבים לנו מייל כזה, וואי, תפרתם לי את הטיול, כאילו, כל מיני.
אז בואו נדבר רגע על המהפכה של התאגיד. כשאתם התחלתם, אני חושב שאפשר להגיד, הייתם ממש כוח החלוץ של הפודקאסטים בישראל. ציפיתם לכזו הצלחה מסחרת? הנתונים שנתתי מקודם הם מטורפים.
תראה, אנחנו לא הראשונים. היו לפנינו דברים מאוד מאוד מצליחים. יובל מלכי עשה פודקאסטים לפנינו, שהוא היום עושה את היסטוריה לילדים, הוא עשה גם לפני כן, והוא עדיין עושה הרבה דברים עצמאיים. עושים היסטוריה, היו שם לפנינו, ובהצלחה.
אני הייתי פעם בכנס פודקאסטים לפני איזה 7 שנים, היינו בחדר רן לוי, יובל מלכי, אנחנו, ועוד איזה... שניים, וכאילו השאלה הייתה, איך נסביר לאנשים מה זה פודקאסט?
כן. אז זהו, אז היו אנשים שהיו שם. אני חושב שמה שהתאגיד הצליח להביא, זה את התפיסה הזו של, אולי של, נקרא את זה, כמו שאת אמרת, רדיו דוקומנטרי. כלומר, לא רק אני בן אדם אחד וכתבתי סיפור ואני מספר לכם אותו, אלא אנחנו... מראיינים, אנחנו כותבים, אנחנו משכתבים, אנחנו עורכים, אנחנו משתמשים בעריכת סאונד מתקדמת, וזו זכות גדולה של התאגיד מעצם זה שיש מחלקת כאן הסקטים. היום כל גוף תקשורת רוצה שתהיה לו מחלקה כזו, אבל כשהתאגיד הוקם ב-2017, מעטים, אם בכלל, אולי רק להארץ היה פודקאסט שבועי, אולי, אני באמת לא זוכר, אני לא רוצה לטעות, אבל זה לא היה כל כך נפוץ בגופי תקשורת, ו... והתאגיד, בגלל שהוא נבנה מאפס, זאת אומרת, הייתה אפשרות לבנות את הדבר הזה, לא כפאצ'ים אחד על השני, אלא באמת לחשוב מחדש על תקשורת, אז מלכתחילה הביאו כמה אנשים, לא בן אדם אחד, קבוצה של אנשים, לא גדולה צריך להגיד, אבל עדיין קבוצה של אנשים שהם אנשי מקצוע לדבר הזה, לפצח ולייצר רדיו, כמובן עם עצם העובדה שאנחנו כולם עושים עוד דברים כל הזמן, אבל יש לנו את הזמן ואת המשאבים כדי לייצר, אני אומר את זה באמת, 10 פרקים בשנה של שיר אחד. אנשים שואלים אותנו למה אין יותר, למה אין כל שבוע. בגלל זה, זאת אומרת, זה לוקח המון המון זמן להפיק את התוכניות האלה, וגם זה שלוקח הרבה זמן, אנחנו כן, עדיין אנחנו כן מצליחים לעשות את זה, הלוואי, אגב, הלוואי ועוד מחלקות ועוד גופי תקשורת יעשו את זה, פשוט ישקיעו עוד משאבים, עוד כוח אדם, ויעשו את זה.
אנחנו הולכים לדבר עוד על שיר אחד, על קצת נציץ מאחורי הקלעים, אבל זה מעניין אותי מה שאמרת עכשיו, על הלוואי שעוד גופים יעשו את זה, כי בשנה האחרונה יש תחושה שפתאום בכל מקום מתחילים לצוץ פודקאסטים, זה כבר נהיה קלישאה להגיד, האזנת לפודקאסט שלי, יש לי פודקאסט בנושא X, כלומר, זה ממש תחושה שיותר ויותר אנשים יוצרים פודקאסטים, ואני רוצה לשמוע מכם איך אתם מסתכלים על הדבר הזה, איך אתם חושבים שהפודקאסטים היום בישראל נראים, מה לדעתכם צריך להשתפר בענף הפודקאסטים הישראלים?
אז אני אגיד, בעיניי חלק ממהפכת המידע הזאת, זה שזה נגיש וכל אחד ואחת יכול ויכולה לעשות את זה לבד בבית, וזה נותן חופש מדהים והמון יצירתיות ויכולת לשמוע מגוון רחב של דעות ולצרוך ידע בתחומים ממש שונים ומגוונים. הדאונסייד של זה, זה שמעט אנשים הם מקצועיים בדבר הזה, זאת אומרת, באסתטיקה אפילו של איך זה נשמע, שזה יישמע טוב, שתהיה לזה עריכת סאונד טובה, שתהיה משמעות לדברים, זאת אומרת, שהם לא רק יאמרו במין ברברת. אז יש דאונסייד. איך אני רואה? אני רואה את שוק העסקתיים בארץ כשוק שמצד אחד הוא רווי, בהמון פודקאסטים, כמו שאמרת, אבל מצד שני שהוא מאוד מאוד דל. והוא דל בעיקר בתכנים שגורלי ואני מדברים עליהם, שהם פודקאסטים נרטיביים. אפשר לספור על 10 אצבעות את מספר הפודקאסטים הנרטיביים בכלל שיש היום בארץ. חלק גדול מהם שייכים לכאן. ואני חושבת שהמהפכה הגדולה תהיה להוסיף עוד ועוד תכנים כאלה, מושקעים, ערוכים היטב, שנשמעים כמו יצירות.
כי זה באמת דורש הרבה יותר עבודה, נכון? פודקאסט נרטיבי.
נכון, נכון. אני רוצה להתייחס אגב לשאלה שלך, כי יש לה שתי תשובות. אחד זה מה שמאיה אמרה, וזה בעצם קריאה לגופי התקשורת, אוקיי? אני חושב, רק לאחרונה, אם אני מדייק, רק לאחרונה גופים כמו הארץ וויינט מינו אורחים, שזהו בעצם כל מהותם, הם מקבלים עכשיו משרה מלאה בשביל להיות אחרי מהדבר הזה, זה חדש. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים לפני כן הקליטו דברים על הדרך, אבל זה שגופי תקשורת ממנים אנשים שבשכר שיעשו את זה, זה חידוש. כשהם יבינו שהם צריכים 3, 4, 5, אז זה בכלל ירים רמה בכל מקום. אבל הדבר השני, התייחסות השנייה, זה בעצם ליוצרים העצמאים. וכשאת אומרת, השוק רווי, השוק רווי בעיקר באנשים שמקליטים בבית. אני חושב שאם לפני 5 שנים הייתי יכול רק מעצם זה שאני מקליט, אז היה לי כוח בזה שישמעו אותי, כי הייתי לבד בשוק, היום גם אנשים שמייצרים עצמאית מבינים שכדי, שהם עדיין יכולים לעשות את זה, אבל אם הם רוצים לבלוט, הם גם צריכים להיות יותר טובים. יותר טובים, אגב, זה לא, זה כל אחד יכול להיות יותר טוב אם הוא קצת, אם הוא ישקיע במיקרופון יותר טוב, או בתוכנת הקלטה יותר טובה, או ישקיע בעוד 30 שניות לארוך אחרי שהוא מקליט.
או ישקיע זמן בלחשוב מה הסיפור, ולמה אני מדברת למיקרופון הזה.
בדיוק, מכל נקודה שאתה נמצא בה, וגם אני וגם היה עובדים עם
סטודנטים,
ואנשים שבתחילת הדרך, ואנחנו מייעצים, בכל נקודה שאתה נמצא בה, בין אם אתה רוצה לעשות את חיות כיס או שיר אחד הבא, ובין אם אתה רוצה לעשות פודקאסט מיקרופון פתוח, פשוט, מכל נקודה שאתה נמצא בה, אתה יכול להיות יותר טוב.
מאיה, את מלמדת אנשים איך ליצור פודקאסטים. מה עכשיו אדם מן השורה רוצה לספר איזשהו סיפור, מה הטיפ הראשון שאת נותנת לו?
וואו. אני חושבת שהטיפ הראשון קשור לפתיחה. זאת אומרת, הפתיחה היא הזמן המלחמה שלנו על האוזן של המאזין או המאזינה. הפתיחה צריכה להיות מספיק מעניינת, צריכה להיות קצרה. דרך הפתיחה אנחנו נבין אם הבן אדם שמספר לנו את הסיפור יודע בעצמו לאן הסיפור הזה הולך או לא. צריך להיות בטיזר טוב. זאת אומרת, הפתיחה היא הדבר שאנחנו חושבים עליו הכי הרבה כשאנחנו מספרים סיפור. גם אחרי שסיימנו לכתוב את כל הסיפור, אנחנו עוד נתווכח ונריב על הפתיחה עד הרגע האחרון.
ברור, זה כאילו, ושוב, אולי אני מקדים את המאוחר כשאני מדבר ספציפית על שיר אחד, אבל בשיר אחד זה משהו שאנחנו שעות של עבודה, באמת שעות של עבודה רק לכתוב את הפרק, ואז להשמיע, ואז לערוך, ואז לשכתב אותו, אוקיי? אתה, כשאתה בא להגלית, להקליט פודקאסט, ושוב, זה לא משנה אם אתה בא ממקום מקצועי, או בא ממקום עצמאי, תדע שזה הרבה, כדי שזה יהיה טוב יותר, זה צריך לקחת לך יותר שעות, ואתה צריך תמיד לבחון את היצירה שלך, בין אם זה טקסט שכתבת, או מונולוג שהקלטת. אם תקדיש לזה את העוד כמה דקות, עד כמה שעות, כדי לשמוע את זה שוב, כדי לבחון, כדי לשכתב, כדי להקליט מחדש, התוצאה תהיה יותר טובה. אין אפס.
אילו טעויות עושים יוצרי פודקאסטים, טעויות נפוצות שיוצרים עצמאים עושים?
וואי, הטעות הכי נפוצה והכי קשה לי, זה שהם מגיעים להקלטת תוכנית בלי תחקיר, ואז עושים את התחקיר על האוזן שלי, כשזה כאילו אידיאולוגיה. וואו, זה בלתי נסבל בעיניי. כן. זאת אומרת, בעיניי זה צריך להגיע מוכנים לדייט. וגם אנחנו, שאנחנו גם יוצרים ותיקים וגם מרואיינים ותיקים, התקשרנו שנינו אתמול אלעד, ושאלנו אותו על מה הולך להיות הפרק הזה, ותן לנו בכותרות את הנושאים, ושנבין על מה אנחנו הולכים לדבר, כדי שנכין גם אנחנו את מה שיש לנו להביא איתנו, את הטנא שלנו, אוקיי? אז אני חושבת שכשמרואיינים באים עם אפס ידע על מי שנמצא מולם, זה פשוט חוסר כבוד משווע, זה לא מגניב, וגם המאזין חווה, המאזין או מאזינה חווים, משהו שמשפט שטבע פעם ארז טל, ונקרא שמח באולפן עצוב בבית, וזאת תחושה איומה.
זה נכון? זה נכון? כששמח באולפן עצוב בבית, תורידו את החיוכים מיד.
בדיוק, לא, כששמח מדי באולפן, שיש איזה כזה, אנחנו בבליינד דייט, ואני מגלה אותך, מבלי שתכננו, ומבלי שאני המתווכת שלך, למאזין או למאזינה, זה פשוט, זה נורא.
לייצר שמחה אמיתית שתעבור בבית, זאת עבודה. זה מה שאנשים מתבלבלים. זה דורש ניסיון, זה דורש או ניסיון או קסם אישי מאוד מיוחד, זה דורש לדעת איפה אתה נמצא, זה דורש להסתכל על עצמך כל הזמן בגוף שלישי, ולהבין איך אני נשמע בשביל מישהו שלא מכיר אותי בהכרח, ולייצר את כל כמובן, את כל הסביבה שתעבוד. זאת עבודה, זה, אם אני רק בא ועושה צחוקים עם חבר שלי ועם בדיחות פרטיות, זה יהיה...
מיקרופון פתוח טוב, זה כזה שאנשים התכוננו וישבו ויש להם איזה מבנה ושאלות ותסריט ומחשבה לאן הולכים בדבר הזה, ובטח ובטח בז'אנר של נרטיבי, ארוך.
אנחנו הולכים לשמוע עוד מעט פרק של הקצבייה. אני חושב שזה אחת ההפתעות הגדולות של, לא יודע, של השנה אולי, מבחינת ההזנות, זה שבר סיעי ההזנות, זה הפתיע את כולם. עכשיו, מדובר בהסקט שמסופר על ידי דמויות מתוך סדרת טלוויזיה. בעולם שלי לפחות זה מאוד חדשני. יש עוד דברים כאלה שאנחנו בקרוב נראה, דברים שהם כאלה מפתיעים, אחרים, לא השטנץ הרגיל של פודקאסט...
בארצות הברית יש הרבה כאלה שהם, לא רק שזה דמויות בדויות, זה דמויות בדויות שלא הגיעו מהטלוויזיה והן מתארחות בפודקאסט, אלא דמויות שנבדו לצורך הפודקאסט, וכל מיני פודקאסטים שהם ממש פיצ'רים, גם לילדים, אבל גם למבוגרים, וחלק מהם אפילו עשו קרוס מדיה ועברו לנטפליקס, נכון גורלי? או
לתוכנית אחת
טלוויזיה.
כן, שהצליחה.
אז יש הרבה בז'אנר הזה. אני חושבת שבישראל עולם הפודקאסטים לילדים עדיין ממש לא התפתח ויכול לעוף. עולם הפודקאסטים הדוקומנטריים שחבנו עליו מקודם, יש המון המון ז'אנרים. בארצות הברית יש תוכנית מדהימה שמשודרת מבית סוהר, נקראת Ear Hustle, וזה פודקאסט שאני לא אעשה ספוילרים, אבל המגיש שלו הוא דמות שמתפתחת וקוראים איתו דברים בזמן המאסר שלו, וזה פשוט פודקאסט נפלא, מתוך, מאחורי הסורגים. יש פודקאסטים שעוקבים אחרי ילדים בסיכון, וילדים בסיכון מקבלים מכשירי הקלטה ומקליטים את עצמם במשך שנה שלמה בחיים שלהם, כזה מחוברים גרסת האודיו.
וואו.
אז יש המון, המון דברים שעדיין לא הגיעו לארץ.
הזכרתם את נטפליקס, אגב, מה עם וידאו? פודקאסטים של וידאו, אני יודע לסט רוגן שהוא כאילו כזה, וואו, מואזן בטירוף, הוא באמת בוידאו היחיד, אני חושב, בספוטיפיי שהוא בוידאו. אבל לשם זה הולך הכיוון?
תראה, הוידאו שאתה מדבר עליו זה וידאו של פודקאסטים שהם נורא פשוטים, זה פודקאסטים של מיקרופון פתוח, של ראיונות, ואז גם את השיחה הזו, לצורך העניין, אפשר היה לצלם לא באמצעים יותר מדי יקרים, וגם אם כן, קצת יקרים, עדיין זה לא היה נורא נורא מורכב, ועדיין היה נראה טוב, ואז אתה יודע, כי הרבה אנשים מאזינים היום ליוטיוב, כמו שהם מאזינים לספוטיפיי, ואז ביוטיוב אתה גם מקבל תמונה. אבל העולם האמיתי של הפודקאסטים שאני חושב שאנחנו מדברים עליו ואנחנו שואפים אליו, זה עולם שאומר מלכתחילה, לא צריך שם את הוידאו. אנחנו פה לספר סיפור באודיו, בואו נחשוב איך אנחנו מספרים את הסיפור הזה הכי טוב שאפשר בלי להכניס מצלמה.
או מה היתרונות של האודיו בסיפור הזה? כאילו בוא נחשוב על האודיו כיתרון ולא כחיסרון.
לא משהו שצריך להשלים.
כן, נגיד, ניתן לך דוגמה, בדוקואים שעושים לטלוויזיה או לקולנוע, הרבה פעמים משתמשים באילוסטרציות, כי הדבר כבר קרה, ואז איך אני אספר אותו? עכשיו, באודיו לא צריך את האילוסטרציה הזאת, ואז אפשר להפליג בסאונדים ובערוצים, או למצוא קלטות ישנות וכל מיני דברים כאלה, שלא צריך למצוא להם השלמה של מבע ויזואלי.
אני נורא אוהבת ביוגרפיות, וביוגרפיה של שיר היא דבר מרתק. מכיוון שפעמים אין ספור, השיר מקדים את ההתרחשות, משתלב בה, ואחר כך הולך לדרכו. עם מטענים נוספים. ירושלים של זהב ושל נחושת
ושל אור על הולכו לשיר. ביוגרפיה של שיר היא דבר מרתק. זו הייתה נעמי שמר, מתוך הפרק של שיר אחד על ירושלים של זהב. אנחנו לחג ההסקטים הגדול של כאן תרבות, יום שידורים חגיגי לכבוד ערב סוכות, שבו מגישי ועורכי הסקטים של כאן בוחרים את הפרקים האהובים עליהם, ואיתי באולפן ניר גורלי ומאיה קוסה ועורכי כאן הסקטים. ועכשיו אנחנו נדבר על שיר אחד, אחד הפודקאסטים האהובים בישראל, המואזנים בישראל.
תמשיך.
ידעתם שהדבר הזה הולך להתפוצץ ככה כשהתחלתם?
ממש לא.
גם זה לא התפוצץ ככה בהתחלה, לקח לזה שנים להתפוצץ.
אני חושב בזהירות שהשנה, העונה האחרונה שאלינו, הייתה, אם להשתמש במילה שאתה אמרת, הייתה עונה של התפוצצות. זאת אומרת, תמיד הייתה עלייה בין העונות, אנחנו מן הסתם נמצאים במדיום שאנחנו רואים את הנתונים כל הזמן, והייתה עלייה, וכאילו ידענו שמאזינים, אבל בעונה הזו זה קפץ.
מה שכיף בפודקאסט שהוא באמת evergreen, זה שהקפיצה הולכת אחורה. אז אנחנו רואות עכשיו איך משלימים את הפרקים לאחור, ואיך בעצם יש צמיחה כל הזמן בהזנות. אני חושבת שהסוד הוא שפשוט ממש נהננו לעשות את זה, גם בהתחלה וגם כשההזנות לא היו מטורפות.
כן.
לאורך השנים של העשייה, כל העונות שעשיתם של שיר אחד, היו לכם מפגשים עם כמה מהמוזיקאים המובילים בישראל, מהיוצרים המובילים בישראל. איזה מפגש היה משמעותי במיוחד שנשאר איתכם, כל אחד מכם?
וואו.
זה כאילו השאלה שתמיד ישאלו, וזו שאלה שתמיד יהיה לי קשה לענות עליה.
לא, גם זה כזה קצת איזה מהילדים שלך את הכי אוהבת, כאילו כל אחד קצת אחרת. וגם אני חושבת שהיו הרבה מפגשים מאוד מאוד מרגשים עם אומנים. התחלנו עם ירושלים של זהב, אז סתם אני אגיד שאני ילדה שממש גדלה על רדיו, וכוכבת הילדות שלי ברדיו הייתה רבקה מיכאלי. ובפרק הזה של ירושלים של זהב, זכיתי לראיין את רבקה מיכאלי, והיא הייתה, מה זה סנובית בהתחלה, היא גם יודעת את זה. כזה, מה, פעם אני אדבר על ירושלים של זהב, מה כבר יש לי להגיד, וזה וזה. ואז הלכתי והקלטתי אותה, והייתה שיחה מדהימה, גם על הילדות שלה בירושלים, ועל החברות שלה עם נומי, ואחרי שהפרק יצא, היא שלחה לי מין וואטסאפ כזה, שתלינו אותו על הקיר בחדר של שיר אחד פה בתאגיד, אני לא זוכרת אותו במדויק, אבל נאמר שם משהו כמו, חשבתי שאני יודעת הכל על רדיו, אז חשבתי. חשבתי שאני יודעת לספר סיפור, אז חשבתי שאני יודעת מה הסיפור של השיר הזה, וזה, וכאילו כל הכבוד, זה יצא פרק מדהים. ואני חושבת שהמפגש הזה, גם יצא לי איזה סגירת מעגל עם גיבורת תרבות וילדות שלי, אבל גם היה בו איזה מין מהאיכויות של שיר אחד, לקחת קול מהארכיון, להקים אותו לתחייה, למצוא עוד סיפורים צדדיים שקשורים לשיר הזה, ופשוט להביא אותו מורכב, מסועף, מזווית אחרת לגמרי מאיך שהוא סופר עד עכשיו.
אני, יש לי תשובה, הנה, חשבתי ויש לי תשובה טובה. לצאת ממפגש עם אומן, עם תחושה של הנאה או של מלאות, זה כשהבן אדם שאתה מראיין הוא נדיב כלפיך. Mm-hmm. ופה אני חייב להגיד, לא כולם נדיבים. זה בסדר, אני תמיד זוכר לא לבוא לטענות, הם לא חייבים לי שום דבר, שייתן מה שהוא יכול, הכל בסדר. כשיש מרואיין שהוא נדיב כלפיך, ותכף אני אפרט מה זה נדיב, אז אתה יוצא בתחושה כזאת. ואני חושב שהבן אדם שהכי נתן לי את זה, ברמה שפוצצה לי את המוח מזמנו, ועד היום אני לוקח את זה איתי, זה דני סנדרסון. ברעיון שהוא בא לעשות איתי לפרק לא יפריד דבר.
אחד הפרקים שאני הכי אוהבת בשיר אחד.
והנדיבות שלו שם היה גם בזה שהוא בא פתוח לדבר על הכל, הוא גם זרם איתי לשיחה לכל מקום שאני רציתי לקחת אליה, הוא גם בא עם חומרי ארכיון.
זהו, ארכיון מטורף.
פתח בפנינו את הארכיון שלו ושלח חומרים, והמשיך לענות על שאלות ולשלוח דברים גם אחרי שהרעיון נגמר. ואז אתה אומר, וואו, בן אדם יכול להיות כל כך נחמד ונדיב וטוב, וכל כך לספר סיפור יפה, והוא גם יכול להיות גיבור, ובן אדם בסדר גודל וברמתו של שיצא באמת בזכושה נפלאה. ואגב, הפרק של ילד מזדקן שעשינו שנתיים אחר כך, עברו כבר שלוש שנים, אני חושב, או ארבע, אבל הפרק שעשינו על ילד מזדקן, זה לא מעט בזכות זה שדני סנדרסון הסכים לבוא ולהתראיין עוד פעם. Mm-hmm. ואני זוכר מי שעזרה לי לסדר אותו, אנחנו לא התחברנו את רמת הוואטסאפ, זאת המנהלת שלו, שגם עזרה לי לסגור אותו בהתחלה, והיא אמרה, בתקופה הזאת שהוא עשה את הילד מזדקן, היא אמרה לי, כולם רצו לעשות איתו רעיונות, זה היה סביב יום העצמאות, 50 שנה, לא זוכר מה הכברת, הוא לא התראיין לאף אחד, אבל לך הוא מוכן להתראיין. ואני יודע שהוא מוכן להתראיין לי, לא בגלל שאני אני, אלא בגלל הוא אוהב את שיר אחד, והתגובות שהוא קיבל על שיר אחד, והאהבה שהוא קיבל מהמעריצים שלו, ששמעו את הפרק, היא כזו שיצרה לו תחושה שונה. זאת אומרת, אני לא עוד עיתונאי שמחפש לעשות איתו רעיון.
אני חושב שזה חלק גדול מהעניין. הרבה פעמים רעיונות עם מוזיקאים, אז שואלים אותם על החיים הפרטיים, ועל מה עשית כזה, ומה אתה חושב על ביבי, ומה אתה חושב על זה. וכאן פתאום באה התוכנית ואומרת, בוא תדבר על היצירה שלך. הסיפור שמעניין הוא השיר, הוא לא אתה.
כן ולא. זאת אומרת, הסיפור שמעניין הוא השיר, אבל הרבה פעמים השיר הוא גם החיים של האומן, וזה קרה לי במפגש בפרק האחרון שעשיתי, שאחר כך עוד נרחיב עליו, יפק הלבנה עם אביתר בעיני, והייתה סיטואציה נורא מצחיקה שקשורה לזה. ישבנו אצלו בבית, בשולחן האוכל, שתינו, הוא שתה קפה, אני שתיתי תה, אכלנו עוגיות, דיברנו, עברה חצי שעה בערך, עוד לא התחלנו לדבר על השיר אפילו. ואז הוא אמר לי, כזה נורא נורא מאוסס, לא יודע איך לפתוח את זה וזה. ואז הוא אמר, אני חייב להגיד לך משהו, יש לי בעיה. אז אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אמר, אחרי 45 דקות שאני מדבר, אני מתחיל לסנות את עצמי. אז אמרתי לו, וואו, אנחנו מדברים כבר חצי שעה. ועוד לא התחלנו לגעת בשיר אפילו. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נפסיק אחרי 45 דקות. פשוט נפסיק. זה לא דחוף, אין דדליין. ידיעות אחרונות לא מחכים לנו על השאר, אתה לא יוצא מהארון. כאילו, נקבע עוד פעם. אז הוא אמר, באמת?
זה אפשרי.
זה אפשרי? אז אמרתי לו, כן. ואז סיימנו את 45 דקות, הוא ניגן לי את השיר על הפסנתר, ואז בגיטרה, ליווה אותי לאוטו, נפרדנו. בינתיים הוא חלה בקורונה, ונפגשנו שבועיים אחר כך, או חודש אחר כך. ונפגשנו כבר חברים. גם כי כבר שחררנו את הדבר הזה, וגם כי הבנו שזה לא המשחק הזה של הבולימיה התקשורתית, של כאילו אני מוציא אלבום חדש, או אני מוציא שיר חדש וצריך לקדם אותו, ואני צריך לתת משהו בעסקה הזאת כדי לקבל משהו. העסקה היא בעיקר של האומן עם עצמו, וכמה שהזמר או הזמרת ייפתחו, או ייתנו, או יביאו את הסיפור שלהם, ככה המאזינים והמאזינות של שיר אחד יקבלו ממנו משהו, בלי רצון למכור או לקדם, אוקיי? זה ממש כאילו איזה ניסיון לצלול פנימה לתוך היצירה.
יש פה סיפור של אמון. בעצם זה שאת אפשרת לו לדחות, כן? אז הוא הבין שהוא יכול לסמוך עלייך. מצד שני, וזה משהו בשיח המאחורי הקלעים שלי ושל מאיה, עצם זה שהיא שחררה, אתה יודע מה זה להגיע כבר לבית של אביתר בנאי, אחרי שאתה שלושה חודשים, חצי שעה, ארבע שנים, אביתר בנאי הוא מהאנשים שאנחנו ארבע שנים רודפים אחריהם, תהיה בטוח שאנחנו פנינו אליו כבר ב-2017. ארבע שנים, אתה סוף סוף מגיע אליו הביתה, ואז להיות מאיה ולהיות מסוגל להגיד לו, טוב, אנחנו לא חייבים לעשות את זה עכשיו, מתוך ידיעה שהוא יכול לא לענות לך יותר. וזה לגמרי עניין של אמון.
גם של אמון וגם לי יש איזו תפיסה קדמונית שקשורה לשירות הצבאי שלי. אני בן אדם מאוד מורד, גורלי מכיר את זה הרבה מהריבים והשיחות שלנו זה, באזורים האלה. ובצבא מרדתי מרד גדול ולא הסכמתי למשהו שהמפקד הבסיס אמר. ואכלתי תחת, ונשארתי שלושה שבועות בבסיס עונש על המרד שעשיתי. ואז חברה טובה הביאה לי ספר ילדים שקוראים לו כולם עושים קאקי. אתה מכיר? מתחיל הפיל עושה קאקי, הג'ירף עושה קאקי, גמל עם דבשת אחת עושה קאקי עם דבשת אחת, גמל עם שתי דבשות עושה קאקי עם שתי דבשות, ובסוף היא שמה תמונה של מפקד הבסיס, שאני לא אנקוב בשמו, וכתבה גם פיפ עושה קאקי. אני חושבת שגם האומנים הכי גדולים בעולם עושים קאקי. ושכאילו התפיסה היא שברגע שכבר הגענו והתיישבנו מול בן אדם, אז אנחנו שווים, וכאילו לך יש את החיים שלך ולי יש את החיים שלי, ונכון שגדלתי עליך והשירים שלך הם הדבר הכי נפלא בעולם, אבל כולנו עושים קאקי.
טוב, יש לנו כותרת לפרק. דיברנו קצת על הסיפור של השיר, של האומן, איך מחליטים כשבאים לפרק מה הסיפור, מה הזווית?
יש לנו דיונים אינסופיים על זה בקבוצה של שיר אחד. יש גם הרבה פעמים שאנחנו יוצאים להקלטה, חושבים שאנחנו יודעים מה הזווית ומה הסיפור, נמצאים בהקלטה, ואז אומרים, רגע, 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 הזווית פה שונה לגמרי. אז יש לי כמה דוגמאות, אבל בפרק עם ירושלים של זהב, חשבנו שיש איזה סיפור לאומי מאוד גדול, ושהשיר הזה והזוויות הפוליטיות לגביו והכל, ואני חושבת שהדבר שהכי השתנה בזווית, זה שאמרנו בסוף, זה סיפור מאוד אישי, של אימא ובת, ושל האימא שלה, של נעמי שמר, של שלושה דורות של נשים, ואם נספר את זה מהפריזמה המאוד אישית, אולי זה גם יפתח משהו בהבנה של השיר הזה, או באיך ביוגרפיה של בן אדם פוגשת במקרה את ההיסטוריה הלאומית של מדינת ישראל. אבל הרבה פעמים, וזה בהקראות פחות טובות שלנו, את באה עם איזה זווית, ואז כאילו גורלי אומר לך, הסיפור זה, הסיפור לא שם.
הדוגמה הכי טובה שלי, ואני חושב שזה גם הזדמנות לדבר, כי אנחנו נשמע את הפרק הזה עוד מעט, זה מעונה האחרונה, הפרק של זאת אני, עם אלה לי. קודם כל, כשהפרק נסגר, אז הוא נסגר קודם כל כי זה היה הזדמנות להביא להיט פופ עכשווי. אנחנו כל הזמן מחפשים את מה שאנחנו קוראים לו התמהיל. אנחנו לא רוצים לעשות רק פרקים שהם ירושלים של זהב, ואנחנו לא רוצים לעשות רק פרקים על דני סנדרסון וכברת. ובשביל לאזן את זה, לפעמים אתה צריך לבוא דווקא להיט פופ הכי עכשווי, הכי צעיר, הכי לא קשור במרכאות. ואני חושב שזה אולי מה שככה הוביל לשם. וקיבלנו כרטיס כניסה לעולם הזה. וזה גם משהו שהוא לא מובן מאליו, כי בעולם הזה של הפופ לא כולם נותנים לך כרטיס כניסה. וכאן היה לנו גם את אלה לי והמנהלים שלה וטדי שהסכימו, וגם את ג'וני גולדשטיין שהפיק את השיר, ומשם גם המשכנו לכותבים האחרים. וכשניגשנו, קודם כל את הרעיון עם ג'וני גולדשטיין עשה ארומטיק, שהתחיל לעבוד על הפרק, ואז בעצם המשכתי את העבודה על הפרק, מאיה באה איתי לראיין את אלה לי, וחשבנו שאנחנו הולכים לקבל אלה לי, כזה, אתה מכיר אולי קצת מהרעיונות שלה, בגיא פינס וכאלה, היא קצת שוגעת כזאת, כאילו, עכשיו אני אומר את זה, זה ברור שהיא משוגעת, שמעת את השיר, זה שיר הזה שהיא משוגעת, אבל כאילו, לא ידענו כל כך למה לצפות מבחינת הרעיון, ואמרנו, טוב, מקסימום נוציא ממנה 3-4 אינסרטים, ג'וני גולדשטיין סיפר לנו סיפור מעולה, יש לנו הפקה של שיר פופ בישראל, עוד שיר קיי-פופ, יש לנו כאן סיפור. נוכל להוציא מזה פרק איתה או בלעדיה. ואז נפגשנו, וגם מאיה באה, ופה באמת המחמאות מגיעות למאיה, כי אני חושב שזה הרבה בזכות הרגישות שלה, שפשוט קלטה אותה, כאילו. וזוכר שיצאנו מהרעיון הזה, וזוכר מה אמרת לי? משהו על מה יש שם, כאילו, יש באישה הזאת, בנערה הזאת, משהו כל כך כובש, וזה כל כך הסיפור שלה, והיא מחזיקה כל כך הרבה דברים עצורים, שהיא הצליחה אולי רק חלק מהסאבטקסט להעביר בטקסט שהיא הביאה לנו, אבל היה שם, פתאום גילינו במפגש איתה, דמות שראוי לפצח.
כל סיפור טוב יש בו קונפליקט, ופה ממש הייתה דמות עם קונפליקט פנימי, ועם מורכבות מאוד מאוד גדולה.
אתם מדברים על מלא חומר גלם שנשאר לרצפת חדר העריכה, על פרק אחד, כמה חומר גלם בממוצע?
וואו, שעות.
שעות של הקלטות?
כן, בליל חנייה זה... כמה מרואיינים היו לך שם?
היו לי 12 מרואיינים, אני חושב.
כל אחד זה לפחות שעה רעיון. זה 12 שעות חומר גלם למול כמה זמן הפרק?
45 דקות.
וואו.
45 דקות.
וואו.
אז, אבל זה קורה המון, כאילו גם אביתר בנה, יש קטעים יפהפיים שנשארו על רצפת חדר העריכה, ולא נכנסו לפרק, זה... כי הם לא קשורים לסיפור.
כדי להוציא חומר טוב בסוף, אתה צריך להקליט יותר ממה שאתה מוציא. וזה משהו שאגב, אנחנו מדברים על יוצרי פודקאסטים עצמאים, שידעו. זאת אומרת, בשביל להוציא סקופ מאהוד בנאי, אתה צריך לדבר 4 שעות עם אהוד בנאי.
ולהפיל את המכשיר הקלטה בדרך.
ולהוביל אותו לרמת אינטימיות כזאת, שהוא ייתן לך את הסקופ הזה, ושבסוף אתה תוכל להוציא ממנו 30 דקות, כדי שתגיד כל מילה שם היא מדהימה. אבל גם אהוד בנאי, ואני לוקח דוגמה קיצונית של בן אדם שכל מילה שלו היא מדהימה, גם הוא, אתה צריך להביא 4 שעות חומר גלם, ולחתוך מהם כדי שיהיה לך את החצי שעה המצוינת הזו. זה נכון לכל דבר, זה נכון על אחת, בטח ובטח בפודקאסטים נרטיביים כמו שלנו, אבל זה נכון גם לשיחות, זה נכון גם לכל פודקאסט.
ברדיו האמריקאי, ב-NPR, יש כזה טריינינג כזה של ללמוד איך לעשות פודקאסטים. אגב, זה גם טיפ שאני ממליצה ליוצרים ויוצרות שרוצים להתחיל, פשוט להיכנס ל-NPR טריינינג בגוגל, ואחד הטיפים הראשונים שאומרים שם זה את השעה הראשונה של הראיון שעשיתם, תזרקו לפח. כאילו, השעה הזאת הייתה רק לבסס מערכת יחסים עם המרואיין או המרואיינת. באמת, זה היחסים של חומר גלם.
מאיפה מגיעים? דיברת מקודם על תמהיל, ניר. מאיפה מגיעים הרעיונות לפרקים? איך מחליטים על מה עושים?
הרבה, הרבה, הרבה פגישות. קודם כל, זה תמיד איזון בין הרצוי למצוי. זה קודם כל. אני חושב שזה נכון לכל גוף תקשורת, לא משנה מה אתה עורך. אבל... תמיד אנחנו עושים הרבה הרבה דיונים בינינו, כדי לנסות להביא תמילים מאוזנים, עד כמה שאפשר. כדי שזה לא נהיה תקועים על ז'אנר מוזיקלי מסוים, או על דור מוזיקלי מסוים. אנחנו רוצים שנומי פולני תהנה, ואנחנו רוצים גם ש... לא יודע, אחיינית בת 17 תהנה. ובשביל זה אתה צריך לפתוח את הספקטרום המוזיקלי ולחפש בכל מיני פינות, לפנות להרבה יחצנים, חלק חברים שלך ויבואו ויתנו לך, זאת אומרת, יש הרבה צעות שבאות אלינו, אוקיי? ואני מאוד מעריך את זה, אבל לפעמים אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להגיע דווקא לאלה שלא מכירים אותנו. ועדיין אנחנו צריכים, אני אומר עדיין, כי זה כאילו באמת מאוד פופולרי, אבל אנחנו עדיין צריכים להסביר מה זה שיר אחד, ולמה כדאי לאומנים שלכם להשתתף בזה. וזה עדיין מלאכת שכנוע מצידנו.
לפעמים הסיפורים מגיעים מהידיעה שיש סיפור. נגיד שעשיתי את מיגל, שיר אהבה אינדיאני, ידעתי פחות או יותר מה הולך להיות הסיפור שם, חשבתי שזה סיפור ענק, ואז כשהגעתי להקליט את אלמזור, קיבלתי עוד רבדים של הסיפור, אבל ידעתי בקווים כלליים מה הולך להיות הסיפור, וידעתי שמיגל הוא לא אינדיאני. ושגם לא קוראים לו מיגל. אבל לפעמים יש אומנים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לראיין, ואנחנו עוד לא יודעים איזה שיר או איזה סיפור מסתתר שם, ואז יש איזה מין דיאלוג כזה עם האומן. זה קרה לי עם אהוד בנאי, וישבנו והיו כמה אופציות, ודיברנו על האופציות השונות וכו'. לפעמים יש סיפורים שמגיעים ממאזינים, נגיד צלץ תמר הגיע כפנייה אלינו, וזה באמת אחד הפרקים היותר מואזנים של הבוגד האדום בשיר אחד, ויש פרקים שמגיעים מאבא של ניר גורלי, כי נגיד ליל חניה היה רעיון שלו, וזה כאילו איך ההורים שלך, ההורים שלי בחיים לא יציעו הצעות לשיר אחד.
זה דוגמה איך, כשאתה עושה פודקאסט של שיר אחד, אז כל הזמן אנשים באים אליך ואומרים, יש לי רעיון לפרק של שיר אחד, ואני נחמד, אני מעריך, אני כאילו, באמת, זה יפה, אבל זה גם הרבה פעמים הופך להיות קצת כאילו, כן, ברור, גם אני רוצה להביא את ברי סחרוב. כאילו, חשבתי על זה לבד, גם.
חבל ברשתין, שרית חדד.
גם שרים, כן, כל השמות האלה.
אחיות פיק.
אבל, אגב, רואיון לא רע.
טרנטינו.
אחיות פיק זה, אני מחכה לפרק על השיר הזה.
אז כשאבא שלי בא ואמר לי, תעשה ליל חנייה, אז קצת נפנפתי את זה, כאילו, בסדר, נו, כן, עוד שיר, עוד רעיון, שמענו. אבל הוא צדק, ודיברתי על זה גם בפרק הבונוס שלנו.
די להזין.
תגידו לנו משהו מהעונה הבאה. משהו.
לא תכננו.
התלבטנו.
אני אעשה ספוילר קטן. אנחנו נחזור בהפתעה למיני עונה.
נכון.
ואז נחזור לעונה גדולה וארוכה.
כלומר, אנחנו עובדים עכשיו על בגדול משהו כמו 15 פרקים, more or less, וחלק יעלו ממש בסוף 2020, שזה בחודשים הקרובים, וחלק יעלו בשנה הבאה.
טוב, לא קיבלתי מה שרציתי, אבל בסדר, אנחנו נמשיך הלאה. אנחנו ממש לקראת סיום. עכשיו, בשעה הבאה אנחנו הולכים לשמוע שני פרקים של שיר אחד, שאתם בחרתם להשמיע, כבר הזכרנו אותם, את יפק הלבנה של אביתר בנאי, כלומר, הפרק על יפק הלבנה של אביתר בנאי, והפרק על זאת אני של אלה לי. למה בחרתם אותם?
אז אני רק אסגור את הסיפור שסיפרתי על זאת אני, עם תגובה מדהימה שמישהו כתב בפייסבוק, אפילו לא כתב את זה לי, הוא כתב את זה בקבוצת פייסבוק, שאני קראתי את זה כמשתתף, כזבוב על הקיר בכלל. הוא כתב שהוא מחפש פודקאסטים שהוא יכול להשמיע לתלמידים שלו, ולדוגמה, זאת אני שמדבר על קבלת האחר. ואמרתי, וואו, איזה מדהים שמשמיעים את הפרק הזה לתלמידים, ועוד בשיעור חברה, כאילו זה לא סתם, בואו תשמעו פודקאסטים, כי אני מורה מגניב שמכיר פודקאסטים, אלא כי זה משהו שאפשר לי, שאפשר ללמוד ממנו. וזה כל כך הגניב, וזה כל כך ריגש ושימח אותי, כי אמרתי, לא רק מעצם זה שהוא עשה את זה, אלא מעצם זה שמה שרצינו להעביר בפרק, מה שדיברנו על אלה לי והסיפור שלה וזה, הסאבטקסט הגדול, הוא נתפס, אנשים התחברו לזה, וזה בעיניי המחמאה הכי גדולה.
אני חושבת שהרבה פעמים בדיונים שלנו, מאחורי הקלעים, יש שאלה שחוזרת פעמיים, והשאלה הזאת היא, על מה הסיפור? אז יש על מה הסיפור במובן הנרטיבי. הסיפור הזה הוא על בחורה צעירה שנשרה מבית ספר ולא מצאה את עצמה, ובסוף גם הגיעה לכוכב נולד, זאת העלילה. אבל הפעם השנייה שאנחנו שואלים על מה הסיפור הזה, אנחנו בעצם מדברות על איזה ערך, או איזה אמת, או איזה רעיון שנמצא בבסיס הסיפור, ובאמת בסיפור של אלה לי, זה משהו שקשור קצת לאחירות, וזה סבבה להיות אחרת, ולאהוב את אנימה, ולצבוע את השיער לכל מיני צבעים, וכאילו למצוא גם את השיר שידבר על זה, גם אם הוא שיר פופ מופרע. וביפק הלבנה, כששואלים אותי על מה הסיפור הזה בעצם, אני חושבת שזה סיפור שהוא על חיפוש, ועל הקבלה של החיפוש האינסופי. חיפוש שאין לו פתרון, ושגם אלוהים לא יכול לתת לו סימן קריאה בסוף. כאילו, גם אחרי שמוצאים את אלוהים, ממשיכים לחפש. והחיפוש הזה מאוד מאוד התחבר לי באיזושהי נקודה בחיים שלי, והרבה פעמים יש אצלנו איזה מין תחושה שככל שאנחנו צוללים או צוללות לתוך פרק, הוא הופך להיות ממש חלק מהחיים שלנו. והדבר שהפרק מדבר עליו הוא איזה תמה שאנחנו מתמודדים ומתמודדות איתה בחיי היומיום שלנו. אז הפרק הזה על יפק הלבנה עזר לי למצוא איזה אמת שקשורה גם לחיים שלי, וגם לקשר שלי עם ההורות, האימהות שלי, ואולי עם קיומו או חוסר קיומו של האל בחיי.
וואו, טוב, אנחנו הולכים להזין לשני הפרקים האלה בשעה הבאה. אני בכל זאת רוצה שאלה אחרונה. אני רוצה לבקש מכל אחד מכאן לתת לי המלצות לפודקאסטים, לא של כאן, פודקאסטים אחרים, בעברית, באנגלית, תנו לי.
גורלי, אתה ראשון.
אוקיי, אני אתן המלצה בעברית והמלצה באנגלית. מתאימה לכל, אמרתי שאני אוהב להזין לזה באוטו, ולכן אני מתאים את הפודקאסטים שלי לנסיעות. אז כשיש לי נסיעה, נגיד, לעבודה, אני מאוד אוהב פודקאסט שנקרא 60 Songs That Explain the 90s, שזה עיתונאי מוזיקה, חפרתי לשניכם על זה, אתם יודעים על זה כבר.
נעסקן עם הראש.
עיתונאי מוזיקה בשם רובר וילה, שבאמת כל פרק מדבר על שיר אחר מה-90s, ומנתח אותו מוזיקלית ותרבותית, ומה שאני מאוד אוהב בפודקאסט הזה, שהוא אגב, מבחינה דוקומנטרית, הוא לא איזה משהו מורכב מדי, זה שאני מאוד מתחבר לכתיבה, והגשה של רובר וילה, שהוא עיתונאי מבקר מוזיקה. ואני חושב שהוא פיצח בפודקאסט את התחום העתיק הזה, ולצערי, לא לצערי, לא רלוונטי היום, שנקרא ביקורת עיתונאית, בטח על מוזיקה. זה תחום של כבר לא קיים, ואתה שואל, אוקיי, אבל איך אני יכול להעביר את העולם הזה של החוכמה והרגש וההומור והעומק לעשות את הטרנספורמציה לפודקאסט, והוא פשוט עושה את זה בצורה מושלמת. ואני מאוד מאוד נהנה לשמוע אותו, אני ממליץ. כשיש לי נסיעות יותר ארוכות, נגיד לספיר, אז אני שם את הפודקאסט של דורקן.
חוויית הדורקן,
שהוא באמת מראיין סטנדאפיסטים בדרך כלל, אבל לא רק, לשיחות וארוכות. זה דבר שבשגרה אין לי כל כך סבלנות אליו, אבל בשביל להעביר שעה וחצי, אם זה בן אדם כמו אודי קגן או רן זרחוביץ', אז וואו, תנו לי שעות רק לשמוע את האנשים האלה מדברים, באמת מצליח להגיע איתם לרמות עומק מעניינות.
אוקיי, אז בעברית אני ממליצה על חומרי גלם של בן שני, שזה הפודקאסט של טלי, ארגון התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. פודקאסט מעולה. בכל פרק הוא מראיין יוצר או יוצרת על הסרט האחרון או הסדרה שהם כתבו או יצרו. שני פרקים ממש מומלצים שם. אחד זה דנה מודן, על כך הזה. מצחיק, מעניין, אחר. שניים, זה גם לאנשים שאוהבים פודקאסטים, הוא עשה פרק עם אביב אלדמה, שהוא הבן אדם שבעצם עורך את פס הקול של רוב הסרטים הישראלים הגדולים, הטובים, סדרות הטלוויזיה, וזה פשוט פרק שמדבר לאוזניים מזווית אחרת לגמרי, מאוד מעניינת, עשירה, מפתיעה. למדתי המון מהפרק הזה, אז זו חוויה מעולה בעיניי, ואני מאוד אוהבת את איך שבן עושה את זה. באנגלית, וואי, אני מאזינה המון. אז כאילו, אני אגיד דברים שהם כזה נכנסו לי ללב ופצלחו אותו. אני יודעת שאנחנו שותפים גורלי בחלק מהם. Heavyweight, פודקאסט מעולה של ג'ונתן גולדסטין, שבכל פרק שלו בן אדם חוזר לסגור איזה מעגל פרום מהעבר שלו. המורה שלו מכיתה ג', הרובה שהוא גנב לאבא שלו כדי לקנות סמים, והיום כשהוא גמול הוא רוצה למצוא אותו בחזרה, והם יוצאים כמו עם צופית גרנט, רק עם ג'ונתן גולדסטין ברחבי אמריקה כדי לסגור את הסיפור הזה. פודקאסט מדהים. בז'אנר המוזיקלי, אני ממליצה לדולי פרטונס אמריקה, שזה סדרת בת של רדיולאב, שפשוט פתחה לי את הלב לכמה מוזיקה וסוציולוגיה קשורות זו בזו, ועל כמה סוגיות מהחיים אפשר לדבר דרך המוזיקה ודרך השירים, ואני מאמינה גם בצניעות, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות בשיר אחד, לא לדבר רק על האני הפרטי הפסיכולוגי, אלא קצת על ההוויה הישראלית.
טוב, המלצות האלה אני חושב שוות זהב, תרשמו. מאיה קוסובר, ניר גורלי, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
לכל הפרקים של ההסקטים שהזכרנו, ניתן להזין בפלטפורמות ההסקטים ובאפליקציה של כאן. אני אלעד ברנוי, להתראות.